טוב, שלום לכולם. אנחנו בפרק ו' בביאור מידת הזריזות. הגענו לארבעת הדברים שחכמים אמרו שצריכים חיזוק. וכן מנו חכמים זכרונם לברכה בדברים הצריכים חיזוק, תורה ומעשים טובים, שזה שני דברים, יש עוד כמה דברים שחזל אמרו, תכף נראה מה זה תורה ומעשים טובים, תפילה וכולי, ומקרא מלאו חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי, כי חוזק גדול צריך למי שרוצה לכפות הטבע אל הופכו. אז כדי להבין את המשפט הזה וקצת להיכנס יותר פנימה, ראינו עד היום בשני השיעורים האחרונים שבעצם יש האדם כלול גם ברמת הגוף וגם ברמת הנפש וכולי מארבעה יסודות. יסוד האפר, יסוד המים, יסוד הרוח ויסוד האש. והסדר הוא כסדר הזה, שהיסוד החומרי ביותר באדם הוא האפר, ולכן האפר, האדמה, משקלה הסגולי כבד, ולכן היא סטטית, היא לא בתנועה וכולי. המים, משקלה מסגולי כבר יותר קל, הם צפים על פני האדמה, והם נעים, הם בתנועה, הם לא במנוחה, לא בסטטיות, יש להם אקטיביות, הם נעים מגבוה לנמוך וכו'. הרוח היא כבר לא חומר, היא כבר לא מסה, כמו האפר והמים, אלא היא כבר, לא יודע איך לקרוא לה, איך נקרא לה, אנרגיה, נגיד. והיא נעה לכל הכיוונים, והאש היא כמובן, הממד הרוחני יותר, היא נעה רק מלמטה למעלה, זה כבר באמת איזשהו ממד יותר פנימי ש... הסברנו מה שהסברנו. בכל אופן, וכל אחד מהנבראים, כולל בני אדם, כולל בתוכו, או כלול מארבעת הכוחות, אפר מים רוח אש, שככל שהאדם הוא יותר רוחני, אז ממילא כוח האש שבו, שהוא כוח התנועה, מלמטה למעלה, יותר דומיננטי אצלו. וככל שהאדם יותר חומרי, אז כוח האפר, הסטטי, הקבוע, הבלתי תנועה, כן, הבלתי נע, הנח, הוא יותר דומיננטי אצלו. ולכן מידת הזריזות, כמו שכבר עסקנו בכל הסוגיה הזאת, מידת הזריזות היא בעצם הגברת כוח האש על כוח האפר. אל מול מידת העצלות, שהיא התגברות כוח האפר על כוח האש. כל זה כבר דיברנו. ולכן אולי רק נקרא את החלק האחרון, ותראה כי טבע האדם כבד מאוד. איזה טבע? הטבע החומרי. מצד הטבע החומרי, מצד נפשו הבהמית של האדם, שמרכזה האפר, האפר הוא כבד. כמו שאמרנו, גם כפשוטו, גם ברמה המדעית, משקלו הסגולי כבד, הוא סטטי, קבוע, לא בתנועה, לא מתקדם לשום מקום. אז מצד הטבע החומרי של האדם, הנקרא הטבע הבהמי שלו, אז ותראה כי טבע האדם כבד מאוד, כי אפריות, החומריות, גס. הנה, הרמח"ל מזכיר את המילה אפר. ממד האפר, שהוא הממד הגס הכבד, הוא הממד החומרי, ולכן, לו האדם, מנהל את חייו, אם האדם מנהל את חייו, על פי הכוח הזה שבו, הכוח הנמוך שבו, ממילא יהיה עצלן, לא יהיה זריז. ולכן, על כן לא יחפוץ האדם בתור חום מלאכה. אז אם אנו שואלים את האפר שבאדם, תגיד אפר, אתה רוצה להיות במנוחה או בתנועה? מה הוא אומר? במנוחה. תן לי להיות לפי טבעי, לפי האופי שלי, לפי התכונה שלי. ולכן באמת האדם העצל, הוא האדם שכוח החומר שבו, כוח האפר שבו, הוא הכוח המנהל את, את שאר הכוחות, ולכן באמת הוא לא חפץ בתורח, הוא לא חפץ במלאכה. ולכן כמו שאמרנו גם באותו שיעור, לכן כשאדם ישן בלילה, והכוח הרוחני שלו, שהוא בחינת הנשמה שלו, הוא שט במרומי עליון, ובעצם מה שנשאר על המיטה זה מרכז הכובד, זה האפר. קצת נפש כדי שאדם לא ימות, אז קשה מאוד לקום בבוקר. כי הנשמה שטה במרומי השיות, היא חזרה למקורה בממד האש. האפר נמצא במקומו על פי טבעו. הפרדת רשויות, מה רע? מצוין. האש תנוע תנועות רוחניות עליונות, והאפר ינוח בסטטיות המקובעת שלו והכבדה שלו. לכן כשאדם קם בבוקר אומר, מודה אני לפניך, שחזרת בי נשמתי שהיא כוח האש, שהיא כוח הרוח, הצד הרוחני, שהיא הצד הזריז. והנשמה הזאת עכשיו צריכה לעורר תרתי משמע את האפר הזה. להעיר אותו ממנוחה לתנועה, מעצלות לזריזות וכו', מחומרי לרוחני. לכן, ומי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך, כלומר, מי שרוצה להופיע את ממד האש שבו, את הממד הרוחני שבו, את ממד התנועה שבו, צריך שיתגבר נגד טבעו עצמו ויתגבר ויזדרר, כלומר נגד הטבע החומרי עצמו, צריך להגביר את הנפש האלוהית על הנפש הבהמית, ויתגבר ויזדרז, שאם הוא מניח עצמו ביד כבדותו, ודאי הוא שלא יצליח. טוב, אז בזה פחות או יותר עסקנו בפעם הקודמת. אז מצד הגוף, מצד החומר, האדם רוצה מנוחה. מצד הרוח, הנשמה, האדם רוצה תנועה. דרך אגב, אני חושב שהזכרנו את זה גם בפעם הקודמת. מכאן למדנו שאדם חרוץ, זריז, ולא עצלן ופסיבי, גם אם כלפי חוץ, הזריזות שלו והחריצות שלו לא מכוונת למטרות אלוהיות, עצם זה שהוא זריז, עצם זה שהוא חרוץ, והוא לא עצלן, והוא לא פסיבי, הוא לא סטטי, זה מגלה שיש לו כוח רוחני אדיר שמניע אותו. יכול להיות שהתוצאות של ההנאה הזאת תהיינה שליליות מאוד, אבל יש כאן כוח רוחני אדיר, כוח התנועה, הוא לא מסתפק ביש, הוא רוצה תמיד יותר. כן, אני חושב שהזכרנו אתמול, שלשום, הזכרנו באחד השיעורים, דברי רבא בגמרא, זה יכול מאוד להתחבר לכאן, שרבא אומר, לא נברא העולם, אלא לצדיקים גמורים או לרשעים גמורים. איך זה יכול להיות? שלא נברא לצדיקים גמורים או לרשעים גמורים. אז הרבא שאומר דברים מאוד חשובים, העיקרון, התורף של הדברים, שהקדוש ברוך הוא ברא האדם שיש לו כוח הבחירה החופשית. ושם בכל אחד מאיתנו כוחות, כישרונות, יכולות. וכוח הבחירה החופשית הזה, שהוא מהות האדם, לפי חלק מהראשונים צלם אלוהים שבאדם, הוא אמור להשתמש בכל הכוחות, בכל הכישרונות, עם כל העוצמה, כל אחד והיכולות שלו. עכשיו, אם אתה מכוון את העוצמה הזאת לטוב, אם אתה זריז, חרוץ לטובה, נפלא מאוד, צדיקים גמורים. אם אתה זריז וחרוץ לרעה, לא נפלא מאוד, אבל נפלא מאוד בשורש, נורא בתוצאה, רשעים גמורים. אומר הרב, כי הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את האדם, הוא חפץ שיהיו הנשמות נשמות גדולות, חזקות ואמיצות, ולא נפשות בינוניות. ואז הרב אומר הגדרה מזעזעת. מה נקרא אדם בינוני? לא בינוני של ספר התניא, ולא בינוני של אביי, אמר אביי ענה בינוני ענה, או ספר התניא ספר של בינוני, אלא מה בינוני במובן השלילי של הגדרה של המושג בינוני? אומר הרב, ולא אדם בינוני כקנה ענד ברוח. קיצור, אדם חסר אישיות, חסר עצמיות, שמי שמנהל אותו זה גורמי חוץ. קוראים לזה היום צפצוף הוואטסאפ, אם שמעתם על התופעה. נכון? צפצוף הוואטסאפ מנהל אותנו, מי את קופצים? יפ. מה שלחו לי? צריך להגיב גם. מי אמר? למה האדם מובל ולא מוביל? למה מגיב ולא יוזם? למה פסיבי ולא אקטיבי? אז זה נקרא אדם בינוני. שם הרב אומר שלא יהיה האדם שהקב"ה לא חפץ בנפשות ננסיות, ננסים שפלים, כך קורא לזה הרב שם. אז ההגדרה לפי הפסקה שם בניה של אדם בינוני, זה אדם שאין לו כוח הזריזות, שהוא לא פועל מעצמו, אלא הוא נפעל על ידי אחרים. ולכן באמת הוא בינוני. ולכן הקב"ה הוא חפץ באנשים שהם יהיו אנשים יוזמים, אקטיביים, שכוח האש הוא הכוח המניע אותם, נכוון שיכוון אותם, את הכוחות האלה שהוא מתעורר דרכם, יכוון אותם לכיוון הנכון ויהיה צדיק גמור ולא חווה שלום להפר ויהיה רשע גמור. כך אומר שם הרב. שאם הוא מניח עצמו ביד כבדותו ודאי הוא שלא יצליח, והוא מה שאמר התנה, הווה אז כנמר וקל כנשר, רץ כצבי וגיבור כארי, יסור את עצון אביך שבשמיים. אז כמו שהזכרנו גם באותו שיעור, בפעם הקודמת, יש כאן ארבעה ממדים, אז, קל, רץ, גיבור, שכל אחד מהם זה ביטוי, הייתי אומר, לאקטיביות, לתנועה, להתעוררות עצמית, ליכולת להתגבר על מעכבים, לא להיות פסיבי, לא להיכנע לכל מה שמונע אותי, וכולי, להיות אז, להיות קל, ההפך מכבד, כן? אז ההפך מביישן. להיות רץ, ההפך מ... מה נגיד? הצל. להיות גיבור, ההפך מפחדן. טוב, יש כאן מה לעיין בכל המשלים האלה. אז הווה אז כאן אומר, וקל כנשר ורץ כצבי וגיבור כארי, אבל כל זה למה? לעשור את עצון אביך שבשמיים. כלומר, תהיה זריז, אבל זריז לטובה, תהיה צדיק גמור. נוכל ושלום רשע גמור. וכן מנו חכמים, עד לכאן הגענו פעם שעברה, אז בואו נתקדם. וכן מנו חכמים זכרונם לברכה, בדברים הצריכים חיזוק, תורה ומעשים טובים. טוב, אז זה מאוד מעניין. למה שני הדברים האלה, חז"ל אמרו יותר דברים, אבל למה שני הדברים האלה מזכיר הרמח"ל, בשם חז"ל, שהם שני דברים שצריכים חיזוק, תורה ומעשים טובים. אז אפשר לומר באופן, הייתי אומר, מאוד כללי ומאוד ראשוני. אם תורה שווה לימוד תורה, ומעשים טובים שווה קיום מצוות. אף על פי שמה שאמרתי עכשיו הוא לא נכון. כי הרמח"ל בעצמו, כשהוא מגדיר את המושג תורה בפרק א', זה לא מה שאמרתי עכשיו. תורה זה לא רק לימוד תורה. ומעשים טובים זה לא רק קיום מצוות. אחד הביטויים לערך שנקרא תורה, הוא לימוד תורה. אחד הביטויים לערך שנקרא מעשים טובים, זה קיום מצוות. רק הערה למי שאולי לא היה איתנו, איך אנחנו יודעים שתורה לפי הרמח"ל זה לא לימוד תורה? כי הברייתא, שעל פי הכתב הרמח"ל את הספר הזה, מסילת ישרים, שרבי פנחס בן יאיר אומרת, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות לידי זריזות וכו', נכון? האם יש פרקי זהירות בספר מסילת ישרים? יש פרקי זהירות? יש. זריזות? יש. נקיות? יש. וכו'. האם יש פרק שנקרא תורה? לא. יש פרק שנקרא חובת האדם בעולמו. מכאן למדנו שכל מה שהרמח"ל כותב בפרק א', הנקרא חובת האדם בעולמו, נקרא לפי הרמח"ל תורה. ולכן לימוד תורה זה ודאי ממד מרכזי מאוד בערך הכללי שנקרא תורה, אבל זה לא רק תורה. אלא תורה זה ממד או ביטוי או תכונה וכולי, הרבה יותר כוללת מאשר רק לימוד תורה. בכל אופן, אז אם נסביר כאן שתורה שווה לימוד תורה ומעשים טובים שם כמצוות, מדוע אלה שני הדברים מצריכים חיזוק? אז צריך להגיד שני דברים. א', האדם מורכב באופן כללי משני ממדים מרכזיים. הראשונים והאחרונים חילקו את האדם כל מיני חלוקות, על פי הנגלה, על פי הנסתר, לא משנה כרגע. אבל האדם באופן כללי כולל בתוכו שני ממדים. ממד אחד נקרא לו מופשט, שיותר קשור לרעיונות, לדמיונות, למחשבות, לשאיפות, שהוא בא לידי ביטוי בעיקר דרך הבירור השכלי. איך אני מסדר את עולם האמונות והדעות שלי? איך אני מסדר את השקפת עולמי? איך אני יודע לסדר את שאיפות החיים בצורה נכונה? וזה שאני לומד. אני לומד מה נכון, מה לא נכון, מה חשוב יותר, מה חשוב פחות וכו'. אז על ידי הלימוד, אני בעצם מוציא מכוח לפועל את הצד המופשט, שהוא יותר רעיוני, מחשבי, אידאי, ערכי וכו'. וחוץ מהצד המופשט שבאדם, שבא לידי ביטוי בעיקר בשכלו, על ידי לימודו, יש גם את הצד המוחשי, המוחש שבאדם. שזה הצד של התפקודים, החושים, חוש הראייה, חוש השמיעה. הרגשות, זה יותר הצד התפקודי מעשי ממשי. אז האדם כלול באופן כללי מאוד משני ממדים, הממד המופשט והממד המוחש. דרך אגב סוגריים, ככה מסביר הרב קוק את המחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי שמעון בר יוחאי. האם רק תורה או תורה ועבודה? אומר שם הרב בתחילת הדברים, האם נפש האדם היא נפש עיונית, מופשטת, שיכולה לעסוק רק במושכלות לבד, ללא פעולות מעשיות, לא מצד הצורך, למשל הכלכלי, אלא מצד הנפש, הופעת הנפש, הוצאה מכוח לפועל של תכונת הנפש. זאת אפשרות אחת, זאת דעתו של רבי שמעון, שהאדם יכול לעסוק רק במושכלות אלוהיות, רק בצדדים המופשטים, הלימודיים, השכליים, האלוהיים, העליונים. ומה שאתה רואה שרוב בני אדם אומר שם הרב, לא מסוגלים לזה, זה כי העולם מתקלקל. או, אומר רבי ישמעאל, לא, נפש האדם כוללת שני ממדים. ממד אחד זה הממד הרעיוני, המופשט, המושכל וכו'. וממד שני, יש באדם ממד מעשי בנפש. לא קשור לפרנסה, לא קשור לעבודה. קשור לעצם זה שאדם צריך להוציא מהכוח לפועל את הכוחות המעשיים שבו. התפקוד הפיזי עם הידיים. לא רק המוח צריך לעבוד, גם הידיים צריכות לעבוד. נכון? גדול תלמוד, שתלמוד מביא לידי מעשה. אז המסקנה שם בסוגיה, כידוע, הרבה עשו כרבי שמעון. ולא עלתה באדם, כי רבי ישמעאל ועלתה באדם. זאת אומרת, רוב מוחלט של בני אדם, הם באמת שייכים לשני הממדים האלה, של מצד אחד ביטוי לצד המופשט, ומצד שני ביטוי לצד המוחש. אז כשהרמח"ל כאן אומר, תורה ומעשים טובים, זה בא לומר, ששני הממדים שבאדם, בין הצד המופשט שבו, השכל, החוכמה, עולם הערכים, עולם האידאות וכו', ובין הצד המעשי שבו, הפרקטיקה, התפקוד הטכני, שניהם צריכים לצאת אל הפועל באופן זריז. באופן של מוכנות לטרחה ולמלאכה. כמובן, על גבי זה צריך להוסיף, שאם שני הממדים שבאדם המופשט והמוחש צריכים לצאת אל הפועל על ידי המאמץ האנושי, כמובן הם צריכים לצאת אל הפועל על פי הערך האלוהי. וזה תורה, תלמוד תורה, ומעשים טובים, הכוונה מצוות. כלומר, תכוון את הזריזות שלך, את ה... את, 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 את כוח האש שבך, את כוח התנועה שבך, לכיוון החיובי ששני הכוחות שבך יצאו לפועל המופשט והמוחש, ובכיוון החיובי על פי הערך האלוהי, תורה, לימוד תורה, מעשים טובים, קיום מצוות. אז אפשר להבין מה הרמח"ל אומר. וכן אנו חיים זיכרון וברכה בדברים הצריכים חיזוק, תורה ומעשים טובים. עכשיו שימו לב, הערה מאוד מאוד חשובה. ומקרא מלאו, בוא רגע נחזור רגע. מה הרמח"ל אומר על הדברים האלה, שמה הם צריכים? נא לעזור לי. מה הם צריכים? חיזוק. נכון? מה שורש המילה חיזוק? חזק. יפה. מה הראייה שמביא הרמח"ל? הוא מקרא מלאו, חזק ואמץ. אי אפשר להסתפק בחזק. צריך גם אמץ. נכון? שלוש פעמים הקדוש ברוך הוא חיזק את יהושע. או משה חיזק את יהושע חזק ואמץ. לגבי התורה, לגבי העם, לגבי הארץ, היחס לאויבים וכו'. אז כדי שהדברים יהיו באמת, כדי שהכוחות האמיתיים, הכישרונות האמיתיים יצאו אל הפועל, אנחנו צריכים חיזוק. אבל לא רק חיזוק. צריך חיזוק ואימוץ. מה ההבדל בין חזק לאמץ? הוא מקרא מלא, הוא חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי. כי חוזק גדול. מה זה גדול? זה ווליום. חוזק זה רמה 4, ווליום 4, ואמץ, חוזק גדול זה רמה 8. מה ההבדל בין חזק לאמץ? כי חוזק גדול צריך למי שרוצה לכפות את הטבע, כלומר הטבע החומרי, אל הופכו, כלומר אל הטבע האלוהי. כלומר, להתגבר על המנוחה ולהיות בתנועה, להתגבר על האפר, להיות אש. מה ההבדל בין חזק לאמץ? אומר המלבים נפלא ביותר, שחזק הכוונה חוזק הגוף, ואמץ הכוונה אימוץ הנפש. במילים יותר פשוטות. חוזק זה חד פעמי. אומץ זאת התמדה. הבעיה שלנו בחיים, כשאנחנו מתחזקים, שזה יכול להיות דבר נקודתי. אנחנו באיזה התלהבות. חד פעמית, מכל מיני סיבות. כן, השאלה האם אנחנו מתמידים בהתלהבות. לא לשכוח שכמו שהזכרנו פעם שעברה, המילה התלהבות זה מלשון להבה. להבה זה כוח האש. יפה. אבל האם האש זה חד פעמי, או האש זה דבר רציף? להיות חזקים, כולנו יודעים. להיות אמיצים, זה מסובך מאוד. להתמיד במשהו, זה קשה. אז יש דברים שצריכים חיזוק. מידת הזריזות צריכה חיזוק, אבל היא בעיקר צריכה אימוץ, היא צריכה חוזק גדול. כי זה נוח ונחמד להיות זריז במצבים מסוימים בחיים, בתחומים מסוימים שאני יותר מתחבר אליהם, יותר מרגיש שייך, אולי יותר מצליח. זה נוח מאוד להיות זריז בממדים האלה. כן, אבל מה קורה בממד ההתמדה? אם אתה זריז באופן קבוע, מה קורה בממדים שיותר קשה שם להיות זריז, כי זה דורש יותר מאמץ, ואולי אתה פחות מתחבר, ואולי גם פחות מצליח. שם קשה להיות אמיץ. צריך להיות חזק ואמץ. אני מזכיר לכולנו, שישנם מקורות שונים בחז"ל. מהו הפסוק החשוב ביותר בתורה? דעה אחת, ואהבת לרעך כמוך. דעה שנייה, שמע ישראל. דעה שלישית, אלה תולדות השמיים והארץ בעובר הים. דעה רביעית, זה ספר תולדות אדם. דעה חמישית, שכמוה, לא אגיד נפסק להלכה, אבל זאת מסקנת הסוגיה, שם בהקדמה לניעקב, שם זה מובא את רוב הדעות. דעה חמישית, הפסוק החשוב ביותר בתורה הוא, את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. על מה מדובר? קורבן. איזה קורבן? התמיד. אז מה הדבר הכי חשוב בחיים? התמדה. איך פעם אמר מישהו? מה שהכישרון לא עושה, עושה התמדה. לא הייתי חותם על המשפט הזה, כי סוף סוף הקדוש ברוך הוא שם מקודם לכן איתנו כישרונות, אז הוא יודע מה אנחנו צריכים להיות ומה לא. אבל ודאי שההתמדה היא דבר חשוב ביותר. ויורשה לי לומר בכל רם, שאנחנו חיים בדור שלאנשים אין מוכנות, רצון, כוח להתמיד כמעט בכלום. לא מוכנים להתמיד בעבודה, לא מוכנים להתמיד במשפחה, לא מוכנים להתמיד בלימודים, לא מוכנים להתמיד בשום דבר שדורש מאמץ. הכל פאסט קוראים לזה, נכון? מהר. אינסטנט. מיידי. למה? דברים גדולים נקנים בהתמדה. דברים גדולים לא נקנים ב... איך זה נקרא? דיסק און קי. אמרתי זה נכון. כן. פעם חשבתי שזה דיסק און קי. לא הבנתי איך אומרים את זה. כן. דיסק און קי. בוא נעשה... היום יש בלוטות, זה באוויר כבר עובד. איך זה נכון? זה באוויר. בלוטוס. כל התורה כולה נעביר לך בבלוטוס, פשט, כל השס בפנים. היה יפה מאוד. הלאה, המידות הטובות, פשט, בלוטוס, יפה, הנפש מתוקנת. לא רע. פתרון. לא. הקדוש ברוך הוא רוצה התמדה. כי התמדה זה מאמץ אנושי, והתמדה זה קניין פנימי אמיתי. דבר שאדם לא מתמיד בו, אין לו קניין בו. כל אחד מאיתנו יודע את זה על בשרו. ולכן הנקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד עקרונית. כדי להיות אדם זריז, אנחנו צריכים להתמיד בזריזות. הרמח"ל אחר כך יגיד שגם אחרי המעשים משכו הלבבות. כלומר, אם אתה תעשה פעולות זריזות, הנפש לאט לאט יהפך להיות זריזה. או הנפש, או תחשף תכונת הזריזות שבנפש. בסדר, אבל אם אנחנו רוצים, הייתי אומר ככה, מלמעלה למטה, איך אנחנו נזריזים, איך נזריזים, אם אנחנו מגבירים את הממד האלוהי שבנו, את כוח האש, את הכוח הרוחני, את כוח התנועה. אז ככל שאדם הוא יותר מגביר בתוכו את הממד האלוהי, יש סיכוי שיותר זריז, נקווה לטוב צדיק גמור. זה מלמעלה למטה. שכל, נפש, גוף. שכל, חשיפת ההכרה האלוהית שבאדם, נפש, תכונת הזריזות, גוף, פעולות זריזות. יפה. זה מהפנים החוצה, מהיסוד, מהשורש של התוצאה, מהסיבה לתוצאה. מהשכל אל הנפש, אל הגוף. זה המהלך, הייתי אומר, היותר לכתחילי. המהלך שגם הוא אפשרי, אמנם בדיעבד, אחרי המעשים משכו הלבבות. כלומר, תעשה פעולות זריזות, זה היה רמחה להגיד בהמשך, ואז הנפש שלך תהיה זריזה, ואז יש סיכוי שגם ההכרה תתחיל להיות קצת יותר שייכת לערך הזריזות. לכן, הזריזות הזאת היא דורשת מאיתנו חיזוק. כי זה קל מאוד להיות זריז באופן נקודתי. זה קשה מאוד להיות זריז באופן מתמיד. לכן הרמח"ל בהמשך יגיד, מעשיהם של צדיקים תמיד במהירות. לא עצבנות, אלא מהירות שהיא זריזות. שנאמר, וימהר אברהם, ותמהר שרה, וכו'. לא אמרנו בזיזות, אבל אמרנו מהירות. למה? כמו שכבר למדנו באחד השיעורים. כי כשאדם זריז ביחס למשהו, זה מראה שהוא שייך אליו. שהוא מזדהה איתו. מתוך שהוא הבין את ערכו. ואת משמעותו. נכון? אתם זוכרים שדיברנו על זה לגבי הזריזות? זריזין מקדימים למצוות. דינו שהזריזות מבואר שהוא ההקדמה למצוות ולהשלמת עניינה. אז הגדרנו. זריזות שווה הקדמה והשלמה. אם אני מקדים משהו, אני מבין את ערכו ואני מזדהה עם ערכו. ולכן אני זריז. כמו שאמרנו, ילד בית ספר יסודי, מה היום היחידי בשנה שהוא קם בזריזות? יש כמה ימים. יום אחד? טיול. יום שני? פורים. יום שלישי? סוף שנה. חופש הגדול. יפה. למה? כי הוא מבין את הערך. והוא מזדהה מתוך הבנתו עם הערך. הזריזות שווה קודם כל הקדמה. אני מקדים, אני לא דוחה. לא משאה, לא חמץ, מצה. לא מחמיץ. את המצווה, עושה אותה חמץ, בהשעיה, אלא מקדים. למה? כי אני מבין את הערך, מילה אני רוצה להיפגש עם זה כבר. יפה. ואם אני מבין את הערך ורוצה להיפגש עם זה, אני רוצה גם להשלים את זה, רוצה שזה יהיה מושלם, שזה יהיה שלם, שזה יהיה הכי טוב שאני יכול. הזריזות שווה לפי הרמח"ל, הקדמה והשלמה. שהקדמה והשלמה היא בעצם חושפת את ההבנה השכלית של הערך ואת ההזדהות הנפשית מתוך ההבנה השכלית עם הערך הזה. אבל כדי להבין ערך של דבר ו להקדים את עניינו מבחינתי, וכדי להשלים אותו, ובפרט בעניינים אלוהיים של תורה ומעשים טובים, זה דורש התמדה, זה דורש עבודה רציפה. אדם שזריז ביום אחד לא יחשוב שיהיה זריז מחר בבוקר. הזריזות היא דורשת עבודה, לכן יש דברים שצריכים חיזוק. לכן מנו חכמים זכרונם לברכה בדברים שצריכים חיזוק, תורה ומעשים טובים. להיות זריז, להגביר את האלוהי על הטבעי, להגביר את האש על האפר, להגביר את התנועה על המנוחה, להגביר את הנפש האלוהית על הנפש הבהמית. בין בצד המופשט שבאדם תורה, בין בצד המוחשי שלו, מעשים טובים, וההגברה הזאת צריכה להיות מתמדת, חזק ואמץ. ולכן אולי לזה הרמח"ל רומז חוזק גדול. בואו נקרא את זה שוב עכשיו בפעם אחת. וכן מנו חכמים זכרונם לברכה בדברים צריכים חיזוק תורה ומעשים טובים, ומקרא מלא הוא חזק באמץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה של צפחה משה עבדי, כי חוזק גדול צריך למי שרוצה לכפות הטבע אל הופכו. לכפות הטבע האלוהי, סליחה, לכפות הטבע החומרי אל הופכו. רק אולי עוד הערה אחת ברשותך. לא לחינם הרמח"ל מזכיר כאן דווקא את יהושע. שלושה חיזוקים אמרנו מקודם, היה צריך יהושע להתחזק, אבל לא רק חזק, אלא חזק באמץ. א', ביחס לשמירת התורה. לפעמים אנחנו יכולים להיות מיואשים ביחס לכלל ישראל, לגבי התורה שמופיעה או חס ושלום לא מופיעה בישראל. חזק ואמץ. התמדה, א', התמדה באמונה, שהתורה תופיע בישראל, ובית התמדה, כל אחד מה שיכול לעשות, כלפי עצמו, כלפי אחרים, שהתורה, ערכיה, אידיאליה, מצוותיה, יתקיימו בישראל, יופיעו בישראל. זה דבר ראשון שצריך חיזוק ואומץ, חוזק ואומץ. לא להיכנע באמצע הדרך, לא להגיד, טוב, עם ישראל חילוני, בסוף יהיה חילוני, נגמר. לא. בית, חזק ואמץ, ברמה הנקראת ארץ ישראל. ארץ ישראל אומר, משה ליהושע, ביחס לארץ ישראל אתה צריך חיזוק. א', מלחמות מול אויב, לא להיכנע. ולהתמיד בזה. לא רק איזה אדרנלין מאז הקונגרס הראשון בבאזל, שהסוללה הזאת הולכת נחלשת עד שחס ושלום, מצטמק ורע לו אחרי מלחמת יום כיפור. לא. חזק ואמץ ביחס לארץ ישראל. עם כל הכוחות, עם כל ההתמדה. וג' חזק ואמץ ביחס לעם ישראל. להנהיג את עם ישראל זה מורכב. לא פשוט. אנחנו קיבוץ גלויות, מנטלי, מחשבי, גיאוגרפי. אז חזק ואמץ זה לא רק עניין פרטי פה. להיות זריז, במובן הזה של התמדה בזריזות, זה לא רק עניין פרטי. כל אחד מאיתנו כפרט, ועדיין צריך לעבוד על עצמו, להיות מתמיד בזריזותו. אבל מה נאמר ברמה הלאומית? יהושע הוא לא אדם פרטי, יהושע הוא מנהיג מדינה, הוא מנהיג עם, הוא מלך בישראל, הוא ראש ממשלה, הוא מלכות. חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה שצריכה משה עבדי, לא רק כאדם פרטי, כמנהיג עם, כי האומה צריכה להיות זריזה. היא צריכה להיות זריזה בשלושת ממדיה. בעם, בציבור, בחברה, ביחס לארץ, ביחס לתורה. שלושה ממדים שהם בעצם דבר אחד. כן, בבקשה. אולי תדבר בקול. כבודו הזכיר בסוף השיעור שעבר את הרש"ר הירש, וביקשתי ממך, אני חושב שתזכיר את זה גם השיעור, לא? בכבוד, אז תזכיר לנו.
חזק ואמץ, לגבי
הערה חשובה מאוד. בתורה ומעשים טובים, בדיוק. רק אני אחזור על מה שאתה אומר, שהרב הירש כותב שחזק ואמץ זה חזק בלימוד תורה ואמץ ביישומה של התורה במעשים טובים. אז זה בדיוק תורה ומעשים טובים פה, משהו, כן? שני דברים שצריכים חיזוק. ויותר מזה, רק נחדד את מה שאתה אומר, שבוויכוח שהיה בין חכמי ישראל, האם תלמוד גדול או מעשה גדול, אז בדרך כלל מצטטים טעות. מצטטים כאילו, כאילו מסקנת הסוגיה היא, וכאן המילה כאילו נכונה, כי זה באמת כאילו, זה לא נכון. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. זה לא כתוב. כי אם זה היה מה שכתוב, אם זה מה שהיה כתוב, אז גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, אז מה גדול לפי זה? מעשה. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, אז לכאורה התוצאה זה המעשה, זה מה שאנחנו רוצים. אלא הנוסח בגמרא הוא גדול תלמוד פסיק. שתלמוד מביא לידי מעשה. כלומר, מצד האמת הפנימית, תלמוד גדול. כי התלמוד הוא הרעיון, האידאה, הערך, הוא הצד המופשט יותר, העליון יותר. מצד שני, כמו שאתה אומר בצדק, התלמוד הזה, למרות שהוא גדול מהמעשה, כי המעשה זה המימוש הפרקטי בגבולות גזרה של זמן, מקום וכו', אבל התלמוד הוא למעלה מזה. כן? נכון שתלמוד הוא גדול ממעשה, אבל אם התלמוד הוא כל כך גדול, אז הוא לא רק למעלה מן המעשה, אלא הוא גם יכול וחייב להתגלות בתוך המעשה, שתלמוד מביא לידי מעשה. אז כבר בתלמוד גנוז המעשה. טוב, שנזכה להיות זריזים, אמיתיים, בתלמוד ובמעשה. יישר כוח.